האדם הפרטי, ואלוקים היה בורא את העולם כולו בשביל כל אחד מאיתנו. זה ממש רציני, יש לנו אחריות עצומה. אבל צריך רגע להיזכר בדבר שהזכרנו אותו, אבל צריך להרחיב אותו. הזכרנו שהתפקיד של האני הוא תמיד תפקיד לא אגואיסטי. זאת אומרת, זה שנבראת ואלוקים היה בורא את כל היקום הזה רק כדי שאתה תהיה קיים, זה לא כדי שאתה תאכל גפילטע פיש כל היום ותשתה מיץ פטל. אלא באת לעולם כדי לעשות טוב לזולת. באת לעולם כדי להיטיב פה, כדי לפעול פה איזו משימה גדולה והטבה שתופיע פה בעולם. זאת אומרת, לא נולדת כדי לצאת מפה עם איזה רווח אישי, עם איזה הרווחתי משהו, תכליס, יצא לי דבר טוב מזה שנולדתי. אלא תכליס, הצלחתי לעשות טוב בעולם בזה שנולדתי. בסדר? אז השיעור היום יעסוק קצת יותר במשמעות של הקשר שלנו עם אחרים. ואנחנו רוצים להתחיל דווקא ב"לא תשנא את אחיך בלבביך", כן? ואהבת לרעך כמוך בהמשך, כן? ויקרא י"ט בפרשת קדושים. יש לנו עניין לאהוב את הזולת. אבל גם כאן, אם נשים לב במה מתחילה האהבה הזאת לאחרים, בכמוך. זאת אומרת, אם אדם לא אוהב את עצמו, הוא לא אוהב אחרים. להפך, הוא מאוים מאחרים. הוא חושב שאם הוא יאהב מישהו אחר, אז המעמד שלו ייפגע, כי אין עצמו. אדם שאין לו עצמיות, אדם שאין לו ביטחון עצמי, אדם שאינו יודע מה ערכו, אז הוא בנה לעצמו תדמית חלופית לעצמיותו. והוא כל הזמן מגונן על התדמית הזאת. הוא מסתובב בעולם עם התדמית, אני כזה וכזה וכזה, והוא מגונן עליה, ולכן הוא מפחד גם מקשר עמוק עם אנשים, מאהבת הזולת, כי הוא מפחד שהזולת ימוטט את התדמית שלו. ולכן הוא תמיד טורח לאהוב רק אנשים שהם מטפחים את התדמית שלו. כן, אחד כזה שהוא רוצה תמיד להיות הכי חכם והכי, לא יודע, יפה, אז הוא תמיד יהיה חבר של אנשים שאומרים, איזה חכם אתה, איזה גאון אתה. והוא יתחתן עם אישה כזאת, שהיא תמיד כל היום תתחנף אליו, תגידו, איזה גאון אתה, איזה יפה אתה, איזה חזק אתה, לא משנה. מי שיתפח את התדמית, הוא אוהב אותו, כביכול במרכאות. הוא אוהב את עצמו, את התדמית שלו, כן, אבל הוא לא אוהב לא את עצמו ולא אחרים. את עצמו הוא לא אוהב כי הוא לא יודע מי עצמו. ואחרים הוא לא אוהב כי הוא מפחד לאהוב מישהו. הוא מפחד להגיע לקשר של אהבה, של אחדות עם מישהו, שמה התדמית שלו תתנפץ. ולכן, ואהבת לרעך כמוך, זה אומר, זה מתחיל בזה שיש כמוך. זה שאתה אוהב את העצמך, את האני שלך. אתה יודע מה מקומך, אתה יודע מי אתה. אתה מכיר בערך של בריאתך, בזה שנבראת בכלל. ואז אתה יכול להעיז מעמדה של יציבות, ליצור קשר של אהבה גם עם אחרים, כן? ולכן אדם שמסוגל לאהוב את עצמו, גם מסוגל לאהוב אחרים, וכשאוהבים אחרים אנחנו עוד מעט נראה, אז אנחנו גם רוצים להטיב להם, וזה השלב המשמעותי. זאת אומרת, כשאנחנו אוהבים מישהו, אנחנו רוצים בטובתו. אומר בעל עקדת יצחק, ממה שאמר הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, למדנו כלל גדול בהרגל האהבה ושימושה. מה הפירוש? אהבת האדם עצמו היא ראשונה. כן? ומידה משארת כל האהבות, יהיה מציאותם אצל זולתו, כפי קירובו אליו או ריחוקו. מה הפירוש? שיהיה חוק הרע או האח הקרוב אליו כחוקו עם עצמו. כמו שאתה קרוב לעצמך, אוהב את עצמך, רוצה מתוך כך בטובת עצמך, כך תאהב את הזולת ותרצה בטובתו. עכשיו שוב, כשאנחנו אומרים שאדם רוצה בטובת עצמו, זה יכול להיות משתי סיבות. אחת, אגואיסט. תביאו כולכם את הכסף שלכם, זה כסף. באמת. אני אוהב, רוצה בטובת עצמי כי אני דואג לעצמי. שתיים, אני רוצה בטובת עצמי, כי אני פה כדי לעשות טוב לכם. אז אני רוצה להתפתח, לפתח את הכישרונות שלי. אתם יודעים מה? אני צריך כסף כדי שיהיה לי כסף לקנות כרטיסייה באוטובוס שאני אוכל לנסוע לתת שיעור בזה. אבל אני צריך כסף. זאת אומרת, אני רוצה בטובת עצמי כדי להטיב בעולם. בסדר? אז אדם רוצה את טובתו כדי להטיב לאחרים. כשם שהאדם רוצה בטובתו, הוא רוצה בטובת זולתו. בסדר? זה בעצם היסוד של אהבת הזולת. עכשיו, ככל שהאדם חי פחות נכון, ככל שהאדם, נגיד, לא מצליח לדעת מי הוא, כך הוא יותר רחוק מאחרים, ועד כדי כך שהוא מתחיל לשנוא אחרים. זאת אומרת, השנאה נובעת מזה שהאדם לא מצוי. אין בן אדם. אומר הרב קוק באורות התשובה, כן, בעמוד למדבר, כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, אדם חוטא איזשהו חטא, החטא הזה מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. זאת אומרת, אם אדם חי לא נכון, הווה אומר, הוא מפספס את עצמו. זאת אומרת, מה זה לחיות נכון? אם אני חי נכון, זה אומר, אני מופיע במיטבי. אני אוכל בריא, אני ישן כמו שצריך, אני יודע להתנהג עם בני אדם כמו שצריך. אני חי נכון. אני נמצא. לחיות לא נכון זה להזיק לעצמי, אז אני, האנרגיות שלי פחות מופיעות. העוצמה שלי פחות מופיעה, אני פוגם בעצמי. פגמת בעצמך, היציבות שלך מתערערת. המציאות מתערערת, אתה מתחיל לשנוא אנשים, או יצורים, או בעלי חיים, או צמחים, לא משנה. מתעורר פה כבר איזשהו תהליך של שנאה, שנאת הזולת. כן? לכן, ואהבת לרעך כמוך, זה למעשה מתחיל בזה שיש את הכמוך הבריא. אם יש כמוך בריא, אפשר לאהוב את הזולת. מתוך כך אפשר להבין גם את כאין מחלוקת שיש בין רבי עקיבא לבין הזי. נכון? יש כאילו מחלוקת. מה רבי עקיבא אומר? מה הכלל הגדול בתורה? כולם יודעים, איזה שיר כזה, נכון? זה מופיע במדרש, ובראשית רבה, זה מופיע גם בספר על קדושים, כן? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם ביום עשות השם אדם בצלם אלוקים, זה כלל גדול מזה. בפירוש. ומה הם חולקים בדיוק? אחד מדבר על לאהוב אנשים, ואחד מדבר על היסטוריה. מה העניין? באמת שניהם מדברים בדיוק על אותו דבר. רק שבן עזאי מסביר את שורש האפשרות שלנו לאהוב את הזולה. אם אתה מבין מה זה צלם אלוקים, אם אתה מבין שהאדם נברא בצלם אלוקים, כל אדם הוא מיוחד בזה שהוא דומה לריבונו של עולם, בזה שהוא קיבל סמכות לקבל החלטות, יש לו אחריות בעולם. עכשיו אתה מבין מה זה בן אדם? אתה מבין מה זה אתה? אתה גם מבין מה זה בן אדם חבר שלך? אתה מבין מה זה שיש חבר, בן אדם? איזה תפקיד חשוב יש לו? הוא נברא בצלם אלוקים, בדיוק כמו שאני נבראתי בצלם אלוקים. אלוקים היה בורא את כל העולם גם בשבילו, לא רק בשבילי. זאת אומרת, יש חשיבות ענקית לחבר שלי, כי הוא בצלם אלוקים, בדיוק כמוני. זה מה שבן עזאי אומר. ואז אפשר גם לאהוב את החבר. בוודאי. כי אתה גם בצלם אלוקים. זה ספר תולדות אדם. הגמרא בסנהדרין אומרת בדיוק על העניין הזה. לפיכך נברא אדם יחידי. כי כל אדם צריך להגיד, בשבילי נברא העולם. ככה משנה מביאה. זאת אומרת, כן, אתה צריך להגיד. נברא האדם, אני, נבראתי, יחידי. בשבילי נברא העולם. גם בשביל חבר שלי, נברא העולם. אז עכשיו אני בעצם מבין את העוצמה שיש לחבר שלי. הוא בעצם דומה לאלוקים החבר שלי. יש לו תפקיד ענק בעולם, הוא יכול לקבל החלטות, לשנות בריאה ו... טוב, עכשיו אני מבין שהחבר הזה לא נולד רק כדי לשרת אותי. כי מה חושב האדם הנחות? שכל האחרים לא נולדו אלא לשרת אותו. כך חושב ילד קטן, זאת אומרת, הוא חושב שההורים שלו נולדו בשביל מה? כדי לתת לו דמי כיס, ולקנות לו ארטיק, ולשבת לידו כשהוא הולך לישון, ולשיר לו שירי ערס, ולתת לו אוכל, ואין להם זכות קיום עצמי. זאת אומרת, התינוק הקטן מתעורר בלילה, מה הדבר הראשון הוא עושה? סורח. מה אתה בוכה? אמא שלך ישנה, לא? אכפת לי שישנה, שתקום ותבוא. מה, בשמה, יש לי משרתת, לא? ככה התינוק מרגיש. דרך אגב, זו ההגדרה ההלכתית. מאיזה גיל ילד חייב לשבת בסוכה? מה הגמרא אומרת? איך הגמרא אומרת? אתם יודעים? מה? לא בדיוק, אז מה? בדיוק. כשהוא מתעורר בלילה, הוא לא צריך, אמא! טוב, עכשיו הוא ילד גדול. מתעורר בלילה, ויש מחלוקת בגמרא, כמה פעמים הוא צועק אמא. אם מישהו צועק אמא פעם אחת או פעמיים, אם מישהו צועק פעמיים או תינוק, פעם אחת הוא כבר יותר גדול. צועק פעם אחת, לא בא, יבין, נרגע, ילד גדול כבר, מבין עניין. צועק פעמיים או תינוק קטן. או לא צועק בכלל, בכלל ילד גדול, עכשיו הוא חייב בסוכה. זאת אומרת, ההבנה הזאת שאתה מתחיל להיות גדול בזה שאתה מבין שיש זכות קיום גם להורים שלך. זה עוד לא אומר שכשהם אומרים אנחנו נוסעים בחופש, אז הוא מתחיל לפקוט ולצעוק עד שיקחו אותו או שיקנו לו אופניים. אז עכשיו, כשקולים לו אופניים הוא רגוע, הוא קיבל, המשרתים נתנו לו תגמול. ילד קטן חושב שכל העולם נברא לשרת אותו, כן? יש אנשים מבוגרים שנשארים ילדים קטנים כל החיים. ואתם חושבים שכל בני האדם הם רק כדי לשרת אותם. והוא מאוד אוהב את החבר, השכן שלו, דני, הוא חבר הכי טוב שלו. כל פעם שהוא בא אליו הביתה, הוא נותן לו סוכריות. איזה אני כל כך אוהב את החבר הזה, הוא גם יש לו גולות ומכונית כזאת גדולה שאפשר לשבת עליה ולנסוע עם הרגליים. איזה חבר טוב, הוא אוהב מאוד את דני. אבל אם דני לא ייתן לו סוכריות, אז הוא כבר לא אוהב את דני, אוהב את מושיקו, שאצלו יש סוכריות יותר טעימות. זאת אומרת, הוא אוהב חברים כי הם נותנים לו. אנשים מבוגרים כאלה אוהבים חברים, או חס ושלום את האישה שלהם, רק אם הם מרוויחים מהם משהו. הם גם אוהבים את הילדים שלהם, רק אם הילדים שלהם מתגמלים אותם. הילד שלי, יש לו תעודה 10, והכל, הוא גם מתקרן לסרט מטכ"ל, הוא בכלל טייס. עכשיו, אני אוהב את הבן שלי. למה? כי הוא מצדיק את קיומו. אני מרוויח מזה שיש לי בן כזה, אני יכול להתגאות. כן? אתם יודעים איזה חלך טוב אני? ואם הבן מביא הבית התעודה לא טובה, אבא הזה כמעט מוכן להרוג את הבן שלו. זה תעודה, זאת מרביץ לו, צועק עליו. למה? כי אבא הזה הוא תינוק. הוא לא מבין שהבן שלו לא נולד לשרת אותו. הבן הזה זה אדם בצלם אלוקים שיש לו משימה בעולם. אתה צריך רק לעזור לו לגלות את המשימה שלו. ולכן, אומר בן עזאי, יש פה כלל גדול מזה, כן? בצלם אלוקים עשה אותו. זה בא הסמן, ספר מצוות גדול.
מה הם חולקים?
זה לא מחלוקת.
אם שתי המשפטים אומרים את אותו דבר, מה?
לא אומרים אותו דבר. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אומר בן עזאי, מאיפה בא כמוך הזה? מההכרה שהאדם נברא בצלם אלוקים. מה שהסברנו קודם, זה כבר פשוט לך. אבל מה שהסברנו, זה בא מדברי בן עזאי. ובן עזאי לימד אותנו, למה אתה אוהב את עצמך? נבראת בצלם אלוקים. כי יש לך פה משימה לעשות דבר השם. לא כי אתה אגואיסט. עכשיו אתה יכול לאהוב אחרים. אז מתוך הכלל של בן עזאי מופיע הכלל של רבי עקיבא. הם מתכוונים לאותו דבר. הם בונים בניין שלם של אהבת הזולת.
רבי עקיבא שאומר כמוך,
ובן עזאי מסביר איך מגיעים לרובד העמוק הזה. מתוך ההבנה של צלם. כי בלי זה אי אפשר להגיע בעצם, זה כאילו הבסיס, על זה תבנה את הקומה. אז אומר הסמ"ג במצווה ט', מצווה ואהבת לרעך כמוך. יש מצווה ואהבת לרעך כמוך. זה מצווה. עכשיו, מה פירוש? אני רואה את כולכם, יש לי מצווה לאהוב כל אחד מכם. מצווה כמו, האם אני מצליח לאהוב אחד מכם? מצווה. בסדר? איך עושים את זה? זה מתחיל בעשייה. אז העשייה יכולה להיות בזה שאני גומל חסדים, ככה הרמב״ם מביא, שמצוות ואהבת לרעך כמוך, זה לגמול חסדים עם החבר, עם הזולת. הסמ"ג אומר, אבל לפני שאתה גומל חסדים, זה מתחיל בזה שאתה לא מזיק לו. בסדר? וזה מה שהוא אומר, דעלך סני לחברך לתעביד. זה הגמרא במסכת שבת, כן? הירושלמי מביא במסכת נדרים שדהלך סני לחברך לה תעביד, מי שיושב הוא מחתך בשר, חותך בשר ועיקה בסכין, חתך את האצבע, וכי תחזור היד הזו, תיקח את הסכין ותקה ביד השנייה. ככה ירושלמי שואל. ואת ירושלמי, אתה חותך עכשיו חתיכת בשר, נחתך היד הזאת, חתך את היד הזאת. אז הוא אומר, חוצפנית, לוקח סכין, תוקעת ביד השנייה. זה נראה הגיוני הסיפור הזה? אומר ירושלמי, מי שעושה את זה הוא ממש חולה נפש. יש איזה פסיכיאטר אחד, נוירולוג בעצם, לא פסיכיאטר. הוא כתב כמה ספרים על מקרים שהגיעו אליו אנשים עם כל מיני פגיעות מוחיות. ואחת הפגיעות שהוא מתאר שם זה אנשים שנפגע איזה אזור במוח, וכתוצאה מזה חלק מסוים מהגוף הם התייחסו אליו כאל חלק שלא שייך לגוף שלהם. ממש ככה. זאת אומרת, הם היו מסתכלים על היד והיו מנסים להוציא אותם. לא, מי שם לי את הדבר הזה פה? מה זה? לך מפה אתה? מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, ממש ככה. וזה היה ממש מסוכן להם. זאת אומרת, הם היו מוכנים לחתוך לעצמם את היד. זה אנשים ממש פגועים, כן? זה מחלה. אדם רגיל אוהב את הידיים שלו, בטח, גם שתי הידיים אוהבות אחת השנייה. מה זה? אם היד הזאת נפצעת, מה עושה היד השנייה? מורחת משחה, תחבושת, טפלת בה, לא נורא, יפה. זה נורמלי, נכון? אומר הסמג, אותו הדבר, אנחנו כולנו גוף אחד. אנחנו גוף אחד, זה הירושלמי. אם חבר שלנו סובל, אנחנו סובלים. אם היד שלי כואבת, כואב לי. זה לא כואב ליד, כואב לי. כשיש למישהו מכם כאב ראש, אז מה הוא אומר? נו, הראש שלי מסכן, הוא כואב, לא נורא, אני מסתדר. הראש שלך כואב, זה לך כואב הראש, נכון? אם חבר שלך סובל, אתה סובל מזה, כי אתה חלק מאותו גוף. ולכן, אם חבר פגע בך, היד הזאת פגעה ביד הזאת, מה אתה עושה? פוגע בו חזרה? לא, אומר הירושלמי. הוא חלק מהגוף שלך. אתה מנסה לטפל בעניין, אבל אתה לא פוגע בו חזרה. דהלך סני לחברך לתעביד. כן, יש. כשהאיבר הזה פוגע בגוף. סרטן למשל. כשיש סרטן, אז אין ברירה. כל הגוף ימות. אז קורטים את האיבר. הרב קוק אומר שכשיש אדם ששונא את הגוף, נגיד שונא את עם ישראל, ורוצה ברעתו של עם ישראל, רוצה לפגוע בעם ישראל, פוגע בעם ישראל, איבר כזה, אומר הרב קוק, מדולדל, הוא בעצם לא שייך לגוף שלנו. אז אחד כזה פוגעים בו.
ואחרות מי נפגע
בו. בדין. נו, זה מה שאמרנו. שונא את הגוף. זה אחד כזה, בית דין, פוגעים. אומר הרמב״ם, מצוות עשה של דבריהם, בהלכות אבל, לבקר חולים, לנחם אבלים, להוציא המת, להכניס קלה, ללוות אורחים, להתעסק בכל צורכי הקבורה, כן? ללכת לשמח חתן וקלה, לסעדם בכל צורכיהם. כל פעם שעושים דבר כזה, למעשה, זה כל אלו, כן, מדבריהם, הרי הם בכלל, ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותם לאחיך בתורה ובמצוות, או לאחיך. זאת אומרת, עכשיו הרמב״ם לקח את הדהלך סני לחברך לה תעביד, ואמר גם להפך, מה שאתה אוהב, תעשה לחברך, נכון? זאת אומרת, איך אתה יודע מה חברך רוצה או טוב לו? תנסה לחשוב מה אתה היית רוצה שיהיה לך טוב, כן? עכשיו, היסוד הזה הוביל פילוסוף לפני 250 שנה, פילוסוף גרמני, עמנואל קאנט, שניסה לברר מה האמת המוסרית. הוא כתב ספר שנקרא ביקורת התבונה הטהורה. הספר הזה, אפשר לומר, מבחינה מדעית, הקפיץ את כל המדע קדימה. כי עד אז המדע היה אלתורים פילוסופיים. זאת אומרת, אני יושב וחושב מה יכול להיות מבחינה מדעית משהו, ואני מחליט שזה יכול להיות משהו מסוים. זהו, זה היה המדע. בא עמנואל קאנט ואמר, לא, לא, יש חוקים, צריך למדוד אותם, הכל צריך להיות מדיד, ועם חוקיות. המדע הזה, העולם הזה, יש בו חוקים, תחפש את החוקים, ולפי זה תעבוד. וזה מה שהוא כתב ביסודו של דבר, בביקורת התמונה התאורה. ואז אנשים התחילו לנסות להיות עקביים, לחפש חוקיות, והמדע התחיל לרוץ. ואז הוא אמר, עכשיו אני אחפש חוקיות גם בטבע האנושי, נכון? בהתנהגות המוסרית, הוא אמר, אם יש חוקיות, אני עוזב אבן, היא נופלת, אז זה חוק. אז הוא אומר, יכול להיות שיהיה עולם שבין בני אדם לא יהיה חוקיות להתנהגות נכונה או לא נכונה. חייבת להיות איזו התנהגות שהיא מתאימה לטבע של האדם או נגד הטבע של האדם. פשוט. אז הוא כתב עוד ספר, ביקורת התבונה המעשית. ואז הוא ניסה לחפש מה העקרונות, הוא קרא לזה פוסטולטים, אקסיומות. מה החוקים של המוסר האנושי. אז הוא אומר, החוק הראשון חייב להיות, למשל, לא לשקר. חוק טוב, חוק מצוין. זאת אומרת, אם אתה משקר, אז אין חוקיות. כל אחד ממציא דברים, אי אפשר כבר לעשות כלום. אל תשקרו, תהיו אמיתיים. חוק שני, הוא בירר, והוא אמר, אולי החוק השני זה משהו בסגנון מה שהיום מצוי בהרבה מאוד בחברה קרויה חילונית. אתה שואל אדם שאין לו אמונה בהשם, לפחות ככה הוא חושב, לפי מה אתה מחליט איך לחיות? הרי אין לך תורה, אין לך מצוות. אז איך אתה יודע, נגיד, לא לעשות דבר רע למישהו? סתם, נגיד, מישהו נוסע בכביש, אתה זורק אבן, שובר לו את השמשה. זה טוב או רע? זה... מי קובע מה טוב ומה רע? הרי זה לא אלוקים קבע. אם זה אלוקים קבע, אני יודע, זה רע, פשוט. אסור לפגוע בזולת, בסדר. אבל אם אין לו אלוקים, אז אולי זה טוב דווקא לשבור שמשות של מכוניות? נחמד, טעם, רגעים, נהנים, זה רק צליל, נחמד. למה לא? אז הכלל שתשמעו הרבה פעמים הוא, תעשה כל מה שאתה רוצה, בתנאי שזה לא מפריע לאחרים. נכון? כלל נחמד. ככה הם חיים כביכול. אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל אם זה מפריע לאחרים, אל תעשה את זה. מה הבעיה בכלל הזה? תלך ברחוב, אל תשבור שמשות של אחרים, זה מפריע לך. הבעיה בכלל הזה, זה שהוא לא ישים בצורה מושלמת. זאת אומרת, ב-100% הוא לא ישים. למה הוא לא ישים? כי מי קובע מה מפריע לאחרים? אני. אם זה אני קובע, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני קובע שאם אני רואה אותך, אני אעשה לך באוזן ככה, אני אתן לך איזה זבן, למה נחמד לי? מה מפריע? אני אעזוב, זה לא מפריע, מה קרה? הוא נהנה מזה. ראיתם כבר ילדים עושים את זה למישהו, אומר, למה אתה עושה את זה? לא, זה בצחוק. מה פעול בצחוק? זאת אומרת, הוא נהנה מזה. אבל אתה מפריע לו. בסדר. ההורים נותנים שתי סתירות לילד שלהם. למה נתת לו סתירה? אתה יודע, זה איסור תורה? לא, זה לטובתו. אני החלטתי, זה לא מפריע לו, זה לטובתו, זה בסדר גמור. מי קובע מה מפריע לאחרים? אני. בא גנב, גונב למישהו משהו. למה גנבת? מה פירוש? מה, הכסף שלו הוא רק שלו? מה, הוא גנב מהמדינה? אני גונב ממנו. כל אחד מוצא תירוצים למה מה שהוא עושה זה מוצדק ב-100%. הוא מפריע לאחרים? לא, הוא לא מפריע לאף אחד. זה בסדר גמור. ואם נלך יותר קיצוני, אז אם מישהו בא ואומר, שמע, הבן שלי חסרה לו כליה, אז אני פשוט חותך לך את הבטן, מוציא לך כליה, שם הבן שלי. ואתה אומר, וואלה, זה ממש מפריע לי. כן, הוא אומר, לי זה מפריע יותר שאתה לא נותן את הכליה. זאת אומרת, תעשה מה שאתה רוצה, תפריע לי. אני רוצה לקחת לך את הכליה, אתה מפריע לי שאתה לא נותן לי. נו, אז מי צודק עכשיו? אין שום מוסר בעולם.
לא, יש עולים חוקים, כאילו לפי הרוב. כאילו יש להם... זה לא חוקי
לסדר. לפי מה הם מחליטים? באים כמה חבר'ה אומרים, לרובנו זה מפריע. נו, אבל אלה מסכנים, זה לא מפריע להם, כן מפריע להם, כולם רבים. אז הוא אמר, זה לא יכול לעבוד ככה. ואז הוא הלך ואמר, אני בכלל... חייבים להיות עקרונות. אז הוא אמר, אני חושב שנגיד, להרוג אנשים זה ממש מפריע. להרוג מישהו זה בטוח לא מוסרי. ואז הוא חיפש קצת, הוא אמר, אבל בעצם יש אנשים שאומרים שזה ממש מוסרי להרוג. תראו, אנשים יוצאים למלחמות, הורגים אחד את השני, ואומרים שזה מוסרי. האסקימוסים בכלל הורגים את ההורים שלהם, וזה ממש מוסרי שם. מכירים את זה, נכון? כל הורה שמגיע לגיל 60 בערך, כבר קשה לו לצוד, היום זה כבר לא קורה, כי הם היום מודרניים, אבל פעם הם היו קצת מיושנים. אז כדי לחיות הם היו צריכים לצוד דובים וכלבי ים. אדם בן 60, מתחיל להסתובב כמה ימים בשלג, לרדוף אחרי דוב, כבר לא בקושי. אז מה, יישב באיגלו כל היום, מה הוא יעשה שם? מסכן, אומלל. אי אפשר ככה לזה, זה ממש לא מוסרי לקחת בן אדם קשיש בגיל 60 ולשיב אותו כל היום באיגלו, לא יעשה שום דבר. פשוט מתוסכל, הוא יהיה משועמם. אז שמים אותו על מזחלת עם כמה כלבים, שמים לו אוכל, קצת אוכל, מרביצים לכלבים ויוצאים לדרך. נוסעים לתוך השלג. נוסעים, 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 אחרי כמה ימים מוצאים את הגופה שלו קפואה באיזה מקום. אם יהיה אסקימוסי שלא יעשה את זה להורים, שלא מה יגידו עליו החברים, אתה ממש בן אדם לא מוסרי, זה התעללות בקשישים. קוראים לזה היום מוות מתוך רחמים. יש מישהו חולה, לא מרגיש אותו, הורגים אותו, מה? רחמנות, מה מסכן, זקן, מה נעשה איתו? אז אומר עמנואל קאנט, אז דחילה, איך זה מסתדר? אלה אומרים כך, אלה אומרים כך, אז זה לא יכול להיות חוק טבע. נכון? זה לא חוקיות ברורה. ואז הוא ניסח כלל מעניין, הוא פשוט למד כנראה מסכת שבת, והוא גילה כלל פטנט. הוא אומר, תעשה כל מה שאתה רוצה, בתנאי שאתה רוצה שגם כל האחרים יעשו את זה. כמו הרמב"ם. אל תעשה כל מה שאתה לא רוצה שכולם יעשו. הגמרא בשבת. זאת אומרת, אתה לא רוצה, בוא נגיד הפוך, אתה רוצה לרצוח מישהו? תחשוב, אתה רוצה שכולם ירצחו? לא, אתה לא רוצה שירצחו את הילדים שלך, את ההורים שלך, אותך. אז אל תרצח גם. מה ידסוני הלך? לחברך, לתאבי. בסדר? אז זה הכלל היסודי שמלמד, אומר עמנואל קאנט, איך להתנהג בעולם. דרך אגב, הוא מאוד התייאש אחרי זה. כי הוא אמר, אם זה חוק טבע, אז למה הוא לא עובד? למה אנשים עושים צרות אחד לשני וזה? ואז הגיע למסקנה שחוקי הטבע עובדים בטבע, אבל בין בני אדם החוקים האלה לא עובדים. ולכן חייבים להניח שיהיה עולם אחר, עולם הבא, שבו החוקים יעבדו. אז הוא הוכיח שיש עולם הבא. זאת אומרת, בספר הראשון, דרך בקורות התבונה התאורה, הוא אומר שאי אפשר למשש את אלוקים, לכן אי אפשר להגיד שהוא קיים, כי בכלים המדעיים אי אפשר לפגוש אותו. אז הוא אמר, אז איש מדע לא יכול להגיד יש או אין אלוקים, זה לא בכלים המדעיים. אבל בספר השני הוא אומר, חייבים להניח שיש אלוקים שברא העולם הבא, שבעולם הבא חוקי המוסר יופיעו. טוב. אז ההדרכה המוסרית, דרך אגב, למה זה לא חוקיות מוטבעת? כי אם זה היה בטבע שלנו, אז מה היינו? בעלי חיים. היינו רובוטים. אלוקים בכוונה ברא אותנו כך שנצטרך להחליט אם להיות מוסריים או לא. זה חלק מהצלם אלוקים שלנו. אז עמנואל קאנט לא כל כך הבין את בן הזן.
אבל נגיד
את זה, בעלי
חיים זה מוטבע, ובכל זאת אוכלים אחד את השני, זה לא?
מוטבע להם לאכול אחד את השני, וזה ממש מוסרי. רעבים, מה הבעיה?
שהמוסר צריך להיות
כאילו,
שהמוסר
שאנחנו חיים
בו.
זה מצוין, אתה רוצה שהם לא יאכלו אחד את השני, אז איך הם ימותו מרעב? זה כבר מחלוקת מאוד ידועה בין הביולוגים. ואת רוב ביולוגים שהם דרוויניסטים אומרים שבעולם הזה כולם נלחמים בכולם, מין עולם אכזר כזה, וכולם רוצים לשרוד, טוב? וכל מי שיש לו יותר כישורים הוא שורד יותר טוב, בסדר? על פי היהדות זה בדיוק להפך. כל העולם הזה כולם רוצים לעזור אחד לשני, לתרום אחד לשני. כשאיזה פרה מתקרבת לעשר, עשר, וואי, וואי, שתאכל אותי, אני כיף. רק שתאכל אותי, אני עובר תיקון, הופך להיות מעשב לבעל חיים, עולה דרגה. מה? יש לו עניין גם להישאר בחיים כדי לאכול ולחטות ולפרוט ולרבות. אבל אם תשים לב, כל בעלי החיים, כמעט, ברגע שנגיד איזה נמר תופס איזה צבי, הצבי לא נאבק יותר. הוא לא נאבק יותר. כאילו הוא אומר, ברוך השם, הגיע התיקוני. אז אני יודע שלא התרגלנו לזה, אנחנו התחנכנו בחינוך דרוויניסטי, שכולם נלחמים וכולם, אז קשה לנו לקלוט שיש גם תפיסה הפוכה.
זאת אומרת שהעולם הזה כולם רוצים לתרום אחד לשני, לעשות טוב אחד לשני, בסדר? על כל פנים, אנחנו רוצים להיות בתהליך של תיקון, בתהליך של צמיחה, בתהליך של בנייה, והתהליך הזה מחייב אותנו לא לעשות רע לאחרים, ומתוך כך לעשות טוב לאחרים, כן? וההבנה הזאת שכולנו גוף אחד, כולנו ישות אחת. עם ישראל, אנחנו מתייחסים אליו כאל גוף שנע בהיסטוריה. עם ישראל הוא כמו הגוף שלנו, נגיד, כמו שאנחנו מתייחסים לעצמנו כגוף, ואנחנו אומרים, הגוף הזה נמצא פה עכשיו, אני עכשיו יושב ומדבר איתכם, עומד ומדבר איתכם, למרות זאת, אין ספק שהייתי פעם בן 3. עכשיו תלו צורכם שאני בן 3, עומד פה ומדבר איתכם. היה לי אותו גוף? ממש לא. זה ילד קטן חמוד כזה, נחמד, מבסוט, אין לו זקן לבן אפילו, דבר איתכם. הגוף שלה הוא השתנה כבר מאז המוני פעמים. כל התאים שלו התחלפו שם כבר. ועכשיו עומד פה גוף חדש לגמרי. זה בכלל לא אותו גוף. אבל האם אני אותו בן אדם? בדיוק אותו בן אדם. הייתי פעם בן 3, אני הייתי בן 3, לא מישהו אחר. היד הזאת הייתה איתי בבית הספר היסודי. אם מישהו יגיד לכם, זה לא נכון, אל תאמינו. היד הזאת הייתה איתי, אני זוכר אותה, בבית הספר היסודי כותבת מבחנים. כן, אבל כל התאים בגוף התחלפו כבר. ביד הזאת לא נשאר תא אחד אורגינלי. אז מה, זה אותה יד. גם בעם ישראל זה ככה. עם ישראל הולך בהיסטוריה, הוא היה תינוק קטן, יצא ממצרים. כן, תינוק, התחיל ללכת במדבר, גדל קצת, נכנס לארץ ישראל, עשה בלגנים. תינוק, גדל. היום הוא בן 3,300 שנה. היום אנחנו שייכים לגוף שהוא זקן כבר, גדול, רציני. כל התאים חדשים. זה אתם התאים, אנחנו. ואנחנו היינו במצרים. לא הם היו. מי היה במצרים? אנחנו. אנחנו קיבלנו תורה. כולנו היינו במתן תורה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כי הוא יצא ממצרים. אנחנו היינו במצרים, אנחנו היינו בשואה. זה אנחנו, זה הגוף שלנו. אי אפשר להגיד, מה זה קרה להם, אנחנו כבר לא. אין דבר כזה. זה כמו שאני אגיד, אני? מה פתאום? זה קרה לילד ההוא, הקטן ההוא בגן. אני, זה לא אני בכלל, זה לא קשור אליי בכלל. זה ילד אחר. זה לא זה, זה אני בדיוק. קצת גדלתי, תאמינו לי, נשארתי אותו ילד קטן. זה אותו דבר. מה זה תאי זיכרון? הסתבכנו בכלל. א', תאי הזיכרון משתנים. ב', יש לנו זיכרון בכל תא בגוף. לא רק שיש לנו זיכרון בכל תא בגוף, היום גם יודעים שיש מוח במעיים. וזיכרון במעיים, יש זיכרון בכל מקום. הזיכרון מוטבע באיברים שונים בגוף שלנו. אז יש סוג מסוים של זיכרון שהוא גם במוח. הוא גם משתנה. גם התאים במוח, פעם חשבו שהתאים במוח הם לא משתנים בכלל. אדם זקן היום בן 80, שהוא מתחיל להיות קצת סמילי, אם הוא יתחיל ללמוד לנגן בכינור ולדבר בלדינו, יתחילו לצמוח לו תאים חדשים והקשרים בסינפטות והמערכות יתחילו לעבוד, פשוט ייבנו לו קשרים חדשים במוח וזיכרונות חדשים, הכל. אנחנו כל הזמן באיזה תהליך כזה. עכשיו, זה נכון, הזיכרון הלאומי לא השתנה. יש לעם ישראל זיכרון לאומי והוא נמצא איתנו כל ההיסטוריה. אנחנו תאים בגוף. יכול להיות שחלק מהתאים שלנו הם התאים של הזיכרון הלאומי. איך קוראים לתאים האלה? אתם יודעים? תלמידי חכמים. תלמידי החכמים הם הזיכרון הלאומי של עם ישראל. אז אם אנחנו מבינים שאנחנו גוף אחד, איך אנחנו יכולים להזיק אחד לשני? איך אנחנו יכולים לא לרצות זה בטובתו של זה? אז נכון, הוא הפריע לי. טוב, נו, אז קורה, הלכת, הרגל הכשילה אותך, נפלת, קיבלת מכה בראש. אז מה, עכשיו תרביץ לברך? תטפל, תשתדל, לא ליפול יותר. מה לעשות? ולכן אומר בעל ספר החינוך שהמדרגה הגבוהה ביותר היא הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, כי זה הכי נורמלי. אלא מה? יש מצב קצת פחות נורמלי, שבאמת כשמישהו פוגע בך מותר לך להגיב.
בא מי שרוצה לתת לך סטרף, תפס לו את היד. הגנה, צבא הגנה לישראל, אנחנו מגינים, לא אומר תוקפים, אבל אם משתוקף לך, מותר לך להתגונן, זה כמו שאיזה יד בא, רוצה לתת לה סטירה לפנים. כך לא יודע, יד שתגר, רוצה לתת... מה קרה לך? מותר לך לעצור את היד, בסדר? זה כאילו, היד לא נורמלית. בא יהודי רוצה להרביץ לי, זה כאילו היד השתגע, מתחילה להרביץ לעצמה. אתם יודעים, יש תופעה כזאת של ילדים עם תסמונת דאון או כאלה, שהם מכים את עצמם לפעמים. זה לא מצב תקין, כן? אז אם יהודי רוצה להרביץ ליהודי אחר, מותר ליהודי אחר לתפוס לו את היד, תשמע, אתה השתגעת, מה קרה? יד, תרגיע, מה קרה לך? לא צריך להתנהג ככה. אבל אם זה כבר קרה, לא מרביצים ליד הזאת בחזרה, זה היד שלך, בכל זאת. איזהו חסיד, המתחסד, אדם חסיד, הרי אדם גומל חסדים, זה אדם חסיד, נכון? אבל בעצם האדם החסיד זה בדיוק באותו זמן האדם שמתחסד עם קונו. ואת מי שיודע רצון קונו, זה הדרגה של החסיד במסילת ישרים. זה אדם שיודע רצון השם. עד כדי כך שהוא מכוון לרצון השם, עשה רצונו כרצונך. הוא עושה לפנים משורת הדין, הוא יודע, זה רצון השם. והאדם הזה, כל עניינו לעשות טוב לאחרים. למה? כי זה רצון השם. הרצון האלוקי שעובר דרך כולנו, זה שכולנו נעשה כל הזמן טוב. ולכן אומר הזוהר, שחסיד המתחסד עם קונו, עם כאן דילי, דה כנסת ישראל. מה זה להתחסד עם קונו, עם ריבונו של עולם? זה עם כנסת ישראל. זה לעשות טוב לבני אדם, לעשות טוב לעם ישראל. כן? עכשיו, כדי להגיע למדרגה הזאת, אומר הרב בערפילי תואר, בעמוד סדיבת, אשרי איש שחושב עצמו כשיריים, לפי אגב באורות, לגבי כנסת ישראל כולה. זאת אומרת, אם אני מרגיש שאני אחד התאים בגוף הלאומי, אני תא בגוף הלאומי, אני לא מחזיק מעצמי איזה לא, ביג בוס כזה, לא. אני תא בגוף, יש שיריים בכנסת ישראל, אני חלק תאים של כנסת. כל מחשבות ליבו, הגיונותיו, חפציו, שאיפותיו, אמונותיו, רעיוניו, אינם עם חשק תמיר אחד, להיכלל כולו באוצר החיים הזה, להתחסד עם כאן דילי, דה כנסת ישראל. כן, ההכרה הפנימית, שאיננו שריגים מעץ חיים רב דליות וסגי פרי, שכל מה שאנו יותר מעורים בגופו של אילן, של כנסת ישראל, איננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים בהווה ובנצח. וזה בעצם התקומה שלנו תלויה בהכרה הזאת. כי בגלות היינו תאים בודדים כמעט. זאת אומרת, הגלות הפכה את עם ישראל לגוף כזה מפוזר. ובעצם חזון העצמות היבשות, אנחנו חוזרים והופכים או מופיעים כגוף בריא, שהאיברים שלו הושתלו מחדש, ואנחנו יצאנו לדרך כגוף אחד. מתוך כך מתעוררת שאלה, איך אנחנו יוצרים את התקשורת הזאת בינינו? זאת אומרת, יש כולנו גוף אחד, נכון? אבל כשאני אני עכשיו נמצא איתכם פה בבית המדרש, איך יבוא לידי ביטוי קודם כל זה שאנחנו גוף אחד? מה? מה עושים חברים? מדברים, זה המשפט. זאת אומרת, הדיבור. הדיבור הוא הכוח הגדול של התקשורת. זאת אומרת, כדי שאנחנו נוכל בכלל להתחיל איזה סוג של תקשורת, צריך ללמוד לדבר. צריך לדעת שאם אנחנו לא מדברים כמו שצריך, אז אנחנו לא מתוקשרים כמו שצריך, לא קשורים כמו שצריך. לכן כל הסיבוך שיש בלשון הרע, בהוצאת שם רע, ברכילות, כי זה פגיעה בדיבור. זאת אומרת,
איזה חברה נפלאה הייתה אם אף אחד לא אומר שום דבר רע, לא על החבר ולא לחבר. איזה חברה מדהימה זאת הייתה. אז מיד היו קופצים עליי כל אלה, כמו שפעם באוטובוס עמדתי ליד איזה כתב, אז דיברנו. אז הוא הסביר לי שהם לא בחינם נקראים כלבי השמירה של הדמוקרטיה. אנחנו נושכים. אז הם חושבים שכל תפקידם זה, בשון הרע, רכילות, הוצאת שמע, כי זה הם שומרים על הדמוקרטיה. אז אנחנו באים ואומרים, אם כל התקשורת הישראלית הייתה כזאת, שהייתה כל הזמן רק עושה בדיוק הפוך. רק מוציאה שם טוב, מדברת לשון טובה, בעין טובה, מלמדת זכות. אתם יודעים איזה חברה ישראלית הייתה? אדירה. אז פעם איזה כתב שהיה אצלנו בישיבה במצווה, שבא רעיין אותי, ניסה להסביר לי שהוא כמו ירמיהו הנביא. אמר לי, הכתבים היום בעיתונות הם כמו הנביאים של פעם. התפקיד שלנו זה לכסח את הצורה לאנשים כדי שהם יחזרו בתשובה. אז לכן אתה אומר לי למה אני עושה דברים רעים? זה התפקיד שלי. זה משימה, זה ייעוד. התחיל להסביר לי כמה שהוא הולך לישון רגוע בלילה אחרי שהוא הצליח להרוג מישהו. אומר לי, כל כתבה שהוא מצליח לעשות נגד איזה מישהו, הוא מרגיש שהוא מילא את המשימה שלו, את הייעוד שלו, לטובת העולם, כי הוא מוריד את הרע מהעולם. זה יוצא מערכת כזאת שכל הזמן מוסיפה רע, אנשים כל הזמן חווים רע, מדברים רע, עושים רע, חיים רע, והגוף חולה. לכן הדיבור הטוב הוא התנאי לתקשורת. זאת אומרת, באמת לדבר דברים טובים. לא להיות כל הזמן כלבים, נושכים, נובחים, כל הזמן סביבה כזאת שאתה נמצא בחבורה שכל הזמן רוצים לטרוף אחד את השני. כן, משהו דרוויניסטי כזה. לא, אנחנו צריכים להבין שהדיבור הוא הבסיס לקשר. ולכן אומר הרב בעיניה שהיחס שבין אדם לחברו הוא נמצא בפועל מצד הדיבור. האפשרות שלנו להיות בקשר מתחילה בזה שאנחנו מדברים. האדם הוא מדבר, יש צומח, דומם, צומח, חי ומדבר. אנחנו מדברים. זה יכול לעזור אם אתה יודע לעשות את זה. יש מצווה שקראת תוכיח, תוכיח תמיתך. אם אתה יודע לעשות את זה, זה עוזר. השאלה אם אתה יודע. כל מה שאתה מכיר בסביבה, זה לא אנשים שיודעים להוכיח. כי ממה נובעת הוכחה? אתה יודע? יופי, שם כוח. אם אתה ממש אוהב את זה שאתה מוכיח, תאמין לי גם התוכחה תועיל. אבל אם אתה לא אוהב אותו, אתה שונא אותו, הוא ישנא אותך כשתוכיח אותו. וזה מוכח בעליל עם כל תלמידי הישיבה התיכונית ב-17-18 שנה שהיינו שם. אם מורה אוהב מישהו והוא מוכיח אותו, אתה תמיד רואה, המורה, אתה צודק. ואם התלמיד מרגיש שהמורה שונא אותו, כמה שיוכיח אותו, יגיד דווקא אני אעשה. לא עובד מיידית, כן? אז כשמישהו שונא והוא מוכיח, זה לא עובד. אז אם אתה אוהב מישהו, אז אתה אומר, וואי, אתה כזה בן אדם טוב, אני כל כך אוהב אותך, כל כך זה... תשמע, ממש מצער אותי, ש... ואני מציע לך שאם תעשה כך, זה ממש יהיה בסדר. זה תוכחה. לכן, כשאנחנו בעצם מסוגלים לדבר, אז אנחנו מתחילים את הקשר הטוב, ומצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. יש מצבים שאנחנו מדברים והדיבור לא, אנחנו יודעים מראש שהוא לא נכנס. אז לא להגיד, לא קרה כלום. תוכחה, כן? אבל מצווה להגיד דבר הנשמע. אם אתה באמת אוהב מישהו, אז אתה יכול לדבר, אתה יכול, כן? הדיבור נשמע ומתקבל, כן? בליקוטי מוהר"ן מביא רב נחמן בקמ"א, לא, בכ"ט, סליחה. לא כל דיבור נקרא דיבור. יש דיבור שאינו נשמע, והוא אינו נקרא דיבור. אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. עיקר מה שנתקבל הדיבור הוא מחמת הטוב שיש בו. כי טוב הכל חפצים, אם אתה אוהב את החבר, הטוב שאתה רוצה להטיב לו מורגש בדיבור. ועל כן כשיש טוב בדיבור, אז הדיבור נשמע ומתקבל. אבל כשאין טוב בדיבור, אינו מתקבל. אז איך עושים את הטוב בדיבור? אני רוצה לדבר דברים טובים. איך עושים את זה? ורב נחמן צריך לקחת את הדיבור מהדעת. אז דעת כבר ראינו, הדעת זה חיבור. כן, אדם ידע את הרב שלו. אם אתה ער לדעת שלך, אתה ער לזה שאתה מחובר גם לאחר. ואז אתה יכול לדבר, כן? גם בלא דעת, נפש לא טוב. הנפש זה הדיבור, כן? והיא אדם לנפש חיה. אם אין דעת, אם אדם לא מחובר, אם אדם לא קשור, אם הוא לא יודע, הדיבורים הם נוראים. מתוך כך, אם אני עכשיו נגיד מדבר, ואתם לא רוצים לשמוע, אתם יודעים מה קורה? אני מתחיל לשנוא אתכם. חס ושלום. כי אני רוצה לתת, אבל אתם לא רוצים לקבל. ואם זה הפוך, זאת אומרת, אתם תדברו ואני לא רוצה לשמוע, אתם תשנאו אותי. נגיד איזה מישהו מכם יגיד, יש לי איזה שאלה, זה על סתום את הפה. אני אגיד שאני לא אגיד את זה בצורה כזאת, אלא אני פשוט, אין עכשיו זמן. הוא מתרגז עליי. מה אתה מתרגז? כי הוא רוצה לתת, הוא רוצה להגיד משהו, למסור משהו, ואין מי שמוכן לקבל את זה. זה כלל באהבה. אם אתה מצליח ליצור מצב שיש נתינה וקבלה, יש מי שמוכן לקבל ממך, אז יש אהבה, אז נוצר חיבור. אבל אם יש נתינה בלי קבלה, או חס ושלום, יש קבלה בלי רצון לתת, יש שמחה. מה הכוונה? מה זה קבלה בלי נתינה? זה אומר, נגיד, אם מישהו היה מביא לי כוס מים, נגיד, אז אני אפילו לא אמר, אני לא יודע מי יביא את זה, אבל תודה רבה למי שלי. אבל נגיד שאני לוקח את הכוס מים ואומר, מובן מאליו, מה, אני רב פה, מי, פשוט, כולם פה צריכים לשרת אותי. אז פשוט שיביא לי כוס מים. זה קבלה בלי נתינה. זאת אומרת, אני לא אומר תודה לאף אחד, אוי ואבוי לכם אם לא הייתם מביאים פה כוס מים. אתם יודעים מה זה. זה קבלה בלי נתינה, זה אדם במדרגת הנפש. כולם משרתים שלו. אז כשהוא מקבל משהו, אם לא הייתם נותנים, אוי ואבוי לכם, בכלל הייתי לוקח בכוח. כן? זה קבלה בלי נתינה. זה גורם לשנאה. זאת אומרת, אם מישהו, אני נותן משהו למישהו, הוא אומר, תביא את זה, זה בכלל שלי. זה חוצפן, אני טרחתי, עבדתי עד שהבאתי לו את זה, הוא לוקח את זה, הוא חושב זה שלו, בואי נתחזיר את זה מיד. עכשיו מתחילים לריב. זה שנאה, עוד שנייה. לעומת זאת, מה זה נתינה בלי קבלה? זה מישהו נותן למישהו, והמישהו הזה, או שהוא במדרגה הראשונה מקבל, אבל הוא בכלל חושב שזה שלו, אז, או שהוא אומר, אז עוד לא צריך את השטויות שלך. אז הוא לא תמיד אומר את זה בצורה כזאת, הוא אומר לו, עזוב, שונא מתנות תחיה, לא רוצה. ואז יש מישהו שרוצה לתת, אבל אין מישהו שרוצה לקבל, יש מורה שרוצה ללמד. ואני אומר, יאללה, מורה, כבר לימדת אותה 3,000 פעם, אולי תפסיק. ברצינות, איזה תלמידים מגילים אותם. אני יודע, למה? הם בסך הכל אמרו לך את האמת. כן, אני כל כך רציתי להגיד את זה, והם לא נותנים לי להגיד את מה שאני, המורה הזה רוצה לתת, למרות שאין לו מקבלים. אז לא תהיה אהבה ביניהם. לעומת זאת, אם המורה הזה הוא חכם, אז הוא גורם לתלמידים לרצות לקבל ממנו. ואז הם אוהבים אותו והוא אוהב אותם. למה? כי כשהם רוצים לקבל, מה הם עושים? הם נותנים למורה. זאת אומרת, אם האבא נותן לילדים מתנה, והילדים אומרים, יו אבא, איזה מדהים אתה, מקסים, איזה אבא נחמד אתה, בדיוק את זה רצינו, איך ידעת בדיוק? אבא מתבוגג מנחת, מבסוט. יכול להיות שהוא חיפש את האופניים לילד שלו 3 שעות, והילד רק אמר לו את המשפט הזה, הילד נתן לה ביותר מה שאבא נתן לילד. אבא כולו מבסוט, שמח. האיש נותן לי אשתו מתנה. ואשתו אומר, וואו, איזה יופי, נפלא, בדיוק רציתי צמיד כזה, תודה. ההוא מסכן הלך 8 שעות בשמש להשיג את הצמיד הזה, אבל זה שאשתו קיבלה, באמת קיבלה, כן? לא מובן, אלא אמרה תודה, היא נתנה לו יותר. זה קבלה על מנת לתת. זה להגיד דבר הנשמע, המתקבל על הדעת. יש חיבור, בסדר? ואז יש אהבה, אז מתחיל חיבור. לעומת זאת, כשמישהו רוצה לתת ואין מקבל, או כשמישהו רוצה לקבל בלי שהוא מבין שהוא קיבל, שאין נתינה, אז יש שמחה. ולכן הדיבור תמיד צריך להיות כזה שהוא מתקבל על הלב. אז אם אתה מדבר עם מישהו, אל תכריח אותו להקשיב לך אם הוא לא רוצה להקשיב לך. אם אתה לא יודע לדבר, אל תדבר, מה לעשות? או אל תגיד. אז אם אתה יוצר מצב שרוצים להקשיב לך, אז תדבר. ואז נוצרת אהבה. זה נכון אם כן גם בדיבור, אבל זה נכון גם במעשים. האישה מכינה ארוחה טובה לבעלה. תזכרו את זה כשאתם נשואים. שלא תעיזו לא לשבח ולפאר ולרומם ולהגיד תודה 3,000 פעם ולהכיר בחשיבות שלה. התורך שלה, העבודה שלה, העמל שלה, זה מלון 10 כוכבים פה. ואז אם תגידו תודה כמו שצריך, אתם נותנים לה יותר ממה שהיא נתנה לכם. למה יעשה? צריך כל הזמן, כדי שהאהבה הזאת הופיע בינינו, שכל הזמן יהיה תהליך של נתינה וקבלה, נתינה וקבלה. וההתפתחות דווקא מתחילה ביכולת לקבל נכון. לקום בבוקר ולהגיד אלוקים, תודה רבה, מודה אני לפניך. זה לא מובן מאליו שהתעוררתי. זה לא מובן מאליו שאני מקבל את כל החיים האלה ואת כל הטוב הזה. אלוקים, תודה רבה. זה התחלת היום של האדם היהודי. זה התחלת החינוך של הילד היהודי. שזה לא יהיה מובן מאליו כל מה שהוא מקבל מההורים. שהוא יהיה מודע לזה ש... בעצם הוא עשיר תודה. הוא מכיר בטוב שהוא מקבל. זה מה שבונה בו את היכולת לתת. ואז האהבה הולכת וצומחת, הולכת ומתעדקת. כן? לא הבנתי, מה נתנו לו? זה בדרגה הרגילה, כמובן שאם אתה בדרגה מאוד גבוהה, אז אתה אוהב את כולם, יש צדיקים כאלה שהם כאלה אוהבים. מה שיעשו להם, כמו זה היד חטפה מהיד הזאת, צדיקים שומרים חרפתם ואינם משיבים, כן? זה הדרגה של ספר החינוך. אם יש רצון לקבל בלי רצון לתת?
יש מוכנות לקבל כמו שצריך.
מוכנות, אתה מודע לזה שקיבלת ואתה אסיר תודה, כן?
בלי רצון לתת יש אהבה?
אין דבר כזה. ברגע שאתה מודע לזה שקיבלת ואתה אומר תודה, אתה כבר נותן. אתה מבין? זאת אומרת, אם אתה באמת, וואי, תודה רבה, זה כל כך חזר לי, כבר נתת למי שנתן לך. אז כבר נתת. אז כבר מתחיל פה רצון מספיק. בסדר? צריך ברור מה זה המטען נתינה הזה. לפעמים אדם רוצה לתת מסיבות אגואיסטיות, כדי שיפארו את שמו, ירוממו אותו, יצניחו, יכתבו, הנדיב הדגול, הוא רק מחפש למי לתרום כדי שהשם שלו יופיע בכל... השאלה מה השורש של הרצון לתת. אם השורש הוא בריא, אז הוא רוצה לתת כדי להטיב. אז אם יש לו למי להטיב, הוא שמח, אם לא, אז הוא מחכה שיהיה מישהו יוכל להטיב. לא, הוא לא לחוץ מזה. הרבה פעמים הלחץ או המצוקה נובעת מסיבות לא כל כך נכונות.
אם אני מרגיש שאני רוצה להטיב ויש לי אפשרות לעשות את זה, עכשיו במסגרת מסוימת אני לא יכול לעשות את זה, האם אני צריך ללכת למסגרות שאני בטוח ששם אני כן יכול להטיב לעשות את זה?
טוב, זו שאלה מאוד אישית ומאוד תלוי בהתפתחות שלך ובדרגה שלך. אז השאלה היא, נניח שתמשיך להיות במסגרת הזאת שקשה לך להטיב עוד 15 שנה, אחרי זה תוכל להטיב פי מיליארד לעוד מסגרות, אז עדיף תשאר אותך. לכן זו שאלה אישית, זה לא... אפשר לענות את זה.
בן אדם אחרי גיל 20.
לא משנה. ערב טוב.